today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום שני, א' באייר, ב' דראש חודש אייר תשפ"ב. מסכת יבמות, דף נון וב. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. א' באייר, פעם ראשונה שנמנו ישראל במצוות השם על ידי משה ואהרון ו-12 הנשיאים, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם, ולא היה בכל הנמנים איש אחד שאינו מיוחס ואינו מכיר את כל מולידיו עד לבני יעקב. באחד באייר מן השנה השנית לזיתם, מארץ מצרים היה. ככתוב בספר במדבר, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות, כל זכר לגולגולותם מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא בישראל. ביום זה נאמרה המצווה למשה ובאותו היום החל המניין. ככתוב, ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמות, ואת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני והתיילדו. כ-20 יום נמשך המניין המדוקדק הזה, והיה כל איש בהם קובע אוהלו בתוך בני שבטו ובתוך משפחתו ממשפחות בני השבט. והיו השבטים קובעים מחנותם שבט שבט בתוך דגלו, והדגלים קובעים מקומותיהם בתוך מחנה ישראל כולו סביב למשכן השם מארבע רוחותיו, הכל בדבר השם ובמצוותו. וגם משפחות הלווים נפקדו, מבין חודש ומעלה נפקדו, וגם הבכורות שמבני ישראל נפקדו לחוד, מבין חודש ומעלה גם הם כלווים. נמצא מניין שניהם קרוב זה לזה, הלווים 22,000, והבכורות 22,000, 3,070 ו-200. אמרו חכמים בילקוט במדבר, בשעה שקיבלו ישראל את התורה נתקנו אומות העולם בהם. מה ראו להתקרב יותר מן האומות? סתם הקדוש ברוך הוא פיהם, אמר להם, הביאו לי ספר יוחסין שלכם שנאמר אבו להשם משפחות עמים, כשם שבניי מביאים והתיילדו על משפחותם. לכך מנעם בראש הספר הזה אחר המצוות, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. ואחר כך, וידבר השם, שאו את ראש כל עדת בני ישראל שלא זכו ליטול את התורה אלא בשביל היוחסין שלהם. דברים שלמעלה מבינת אנוש נתגלו במניין הזה, וגם דברים אילו באים ללמד על רוחב דעתם של כל אותו הדור וזהירותם היתרה לעשות את דבר השם כמצוותו. כיצד? קודם למניין הזה שהיה בשנה השנייה, כבר נזכר מניינם של ישראל פעמיים. פעם אחת בעודם ברמסס שבמצרים, כ-600,000 רגלי, הגברים לבד מטף, ופעם שנייה ביהודה א' בתשרי, כשנצטבו על מלאכת המשכן, ומלבד כל נדבותם היו צריכים להביא כל אחד מחצית השקל כסף, לעשות מהם מדנים למשכן. וכך היה הציווי, כל איש זכר יוצא צבא שבאחד לחודש הזה, וראש השנה אחד בתשרי, נמלאו 20 שנה ולא עבר על גיל 60 שנה. ויחוסו איתו שאינו גר ולא מפסול משפחה אחר יביא מחצית השקל. בשני בקרים בלבד הביאו כל ישראל את מחציות שקליהם כציווי. לא הייתה ביקורת באותה שעה על מביאי השקלים, הם אמנם כולם מבני 20 שנה ומעלה ועד 60 שנה, עם כל המביאים מיוחסים הם. וכשנמנו אחר כך השקלים, מצאו שמניין התורמים היה 600,000, 3,550. שבעה חודשים אחרי כן, היה המפקד על פי משה ואהרון ונשיאי ישראל וראשיהם, וכבר היו מדגדקים ביותר על כל מי שבא להיפקד לידה שנותה וכל ייחוסו עד יעקב אבינו, והמניין נמשך ימים רבים. והנה שוב על המניינם לאותו מספר במכוון. לא חסר המניין אחד ולא הותיר אחד, ללמדך שבמשך כל שבעה חודשים לא מת אחד מהם. שכולם היו בריאים ושלימים בגופם יוצאי צבא, ולא היה בכולם אחד בעל מום. ושבמניין הראשון לפני שבעה חודשים לא הביא אחד את שקלו ואשר לא נצטבה להביא, ולא יחסיר מהם אחד להביא אשר נצטבה. דור דעה. באחד לחודש הזה, באלף באייר, התחיל שלמה המלך לבנות את בית המקדש הראשון, ככתוב בספר מלכים, א' פרק ו', ובו ביום החלו לנצח על העבודה בבית השם גם במקדש השני, ככתוב בספר עזרא פרק ג'. כאמור, א' באייר, היום הזה בו אנו ניצבים. ובמהרה בימינו, בעזרת השם ובישועתו, ייבנה בית המקדש. ותן חלקנו בתורתך ושם נעבודך בעירה כימי עולם וכשנים קדמוניות. יהי רצון מפניך אדוני אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם הילדה הדסה בת אלישבע והאישה חיה פנינה רחל בת נעמי והרבנית פייגה ציפורה בת הדסה ורבי רפאל בנימין בן לאה אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי עמך בית ישראל וירפם במהרה ברפואה של אימה. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול והוא היה בדף נון ה' במסכת יבמות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 5 שאלות לשינון סיכום והחזרה. הנה השאלות הפעם יחד עם התשובות. השאלה הראשונה הייתה מה איסור לבוא על שפחה כנענית ומנהלן? אומר רש"י איסור לאו דכתיב לא יקדש. שאלה שנייה מה לומדים מאיסור כרת שנאמר באחותו והתשובה? שאם בעל כל העריות כולן בעלם אחד, חייב על כל אחת. שאלה שלישית. מה דין משמש מת בעריות ומה דין משמש מתה והתשובה? במשמש מת מחלוקת לאחר מיתה, פטור. שאלה רביעית. מה דין קינה לאשתו שלו כדרכה ומנהלן והתשובה? אבי קינוי דכתיב משכבי אישה. שני משכבות באישה. והשאלה האחרונה על דפנו נהי הייתה. מה דין המקנה לאשתו דרך עברים ומדוע אומרה שלא אבי קינוי? דיינו אלא פריצות הבעלמה ואינה נאסרת משום כך. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום, לחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף נון ה' במסכת יבמות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע, בית דראש חודש אייר, א' באייר תשפ"ב, עיקר ותורף העניין, הוא תלמוד תורתנו בדף נון ו' במסכת יבמות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף נון ה' עמוד א', 5 שורות לפני סוף העמוד בנקודותיים ומן המילים, הערה דחייבי לוין מנהלן. מן המינים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לאל בדף נון דלת עמוד א' אמר אולה מניין להערה כביה ועד עכשיו התבאר לנו מניין להערה כביה בכל איסורי העריות חייבי קריטות וחייבי מיתות בית דין שלומדים מן ההיקש של רבי יונה שהוקשו כל העריות לנידה שבה פרשה התורה שהערה כביה. מבררת הגמרא, הערה דחייבי לוין, מנהלן שהיא אסורה כביה גמורה, ומחייבי קריטות אי אפשר ללמוד לחייבי לוין, כיוון שחייבי קריטות חמורים יותר מחייבי לוין. ואם כן, אולי רק בחייבי קריטות החמירה התורה לחייבו אף בהערה לחוד. אומרת הגמרא, מצינו איסור שפחה חרופה שהוא מחייבי לוין, ויש בזה חיוב מלכות וקורבן אשם. יש לאו שאסור לבוא על השפחה. כתוב בספר דברים פרק כ"ג פסוק חי, לא תהיה קדישה מבנות ישראל ולא יקדש מבני ישראל. וביור האיסור לא יקדש, היינו שלא יישא שפחה. כמו שמביא שם רש"י את התרגום אונקלוס שהכוונה היא ולא יישב גברה מבני ישראל איתת העמה. כיוון שהוא נעשה על ידי זה מופקר לזנות, שמכיוון שאין קדושין תופסים בה, הרי בעילותיו בעילות זנות. אבל הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה פרק י"ב הלכה י"א חולק, שאין בשפחה לאו שלא תהיה קדישה ואת הלאו הוא מעמיד באופן אחר. כתב הקרן הורה שלפי הרמב״ם צריך לומר שמה שהגמרא כאן קוראת לשפחה חרופה בשם חייבי לוין, אף על פי שבאמת אין בלאו, זהו משום שמכל מקום, הרי יש בחיוב מלכות הנלמד מהפסוק ביקורת תהיה כדי להלן, והרי היא דומה בזה לכל חייבי לוין. מוכיחה הגמרא מדיגה לי רחמנה, משגילתה התורה שצריך שתהיה שכבת זרע, שהרי נאמר בפסוק ואיש כי ישקע ותישא שכבת זרע, היינו דווקא בביאה גמורה ולא בהערה לגבי הבעל שפחה חרופה, היינו שפחה כנענית המאורסת לעבד עברי המותר בה ובא עליה ישראל אחר. מכלל דשאר חייבי לוים שאין חייבים עליהם אשם, אין צריך שתהיה בהם ביאה גמורה אלא מספיק לחייבם בהערה. מקשה הגמרא דרבה, יש מקום לדייק להפך. מי דגל לי רחמנה שהוא צריכה תורה לגלות ריבוי מיוחד שחייבים על ההערה בחייבי קריטות? מכלל, נלמד מזה דחייבי לוים חייבים רק בגמר ביאה. כי אם חייבי לוים חייבים בהערה לחוד, הרי מכל שכן לחייבי קריטות שיהיו חייבים בהערה לחוד, ולא היו צריכים ריבוי לחייב חייבי קריטות בהערה. מה שהוא צריכה התורה לכתוב ריבוי לחייבי קריטות יש לדייק, שחייבי לאו אם אינם חייבים בהערה. תרץ את הגמרא, אמר רב אשי, אם כן, אם זה כדברי המקשה שיש לדייק מחייבי כריתות שחייבי לאו אם חייבים רק בביאה גמורה, לשתוק קרא שלא יהיה כתוב ממה שנכתב שכבת זרע בשפחה חרופה, והיינו אומרים ששפחה חרופה לא גרה משאר חייבי לאו אם שחייבים רק בביאה גמורה, ממה שהוא צריכה התורה להדגיש שבשפחה חרופה חייבים רק בביאה גמורה, אכן יש לדייק שבשאר חייבי לאו אם שאין בהם אשם, אין בהם קורבן אשם, חייבים בהערה לחוד. והרי שהתבהר לנו מניין חייבי לוין שחייבים בהם בהערה לחוד. שואלת הגמרא, הערה דחייבי לוין של איסורי ביה דכהונה, שכהן אסור לישא גרושה חללה וזונה וכהן גדול אסור אף באלמנה, שאי אפשר ללומדה משפחה חרופה, כיוון שמשפחה חרופה אפשר ללמוד לרבות הערה רק בלוין, השווין לאיסורן בכל ישראל כמו איסור שפחה חרופה. ומנהלן, שאסור בהם בחייבי לוין של איסורי כהונה, איסורי ביה דכהונה, מנהלן שאסור בהם הערה כביה גמורה, מתרצת הגמרא, אתיה, לומדים זאת בגזרה שווה כיחה כיחה, מחייבי כריתות שנאמר בהם לשון כיחה וחייבים בהם על הערה, והוא הדין לחייבי לוין של כהונה, שגם בהם נאמר לשון כיחה, אז חייבים בהערה כביה גמורה, הרי שהתבהר לנו מניין לחייבי לוין דכהונה, שאסור בהם הערה כביה גמורה. שואלת הגמרא, הערה דחייבי עשה, שאי אפשר ללומדה מחייבי לוים, שכן חייבי לוים חמורים יותר מחייבי עשה, כגון מצרי ואדומי שנתגיירו ואסורים במצוות עשה מלהינשא לישראל הדור שלישי, ואיסורה מפורש בתורה כאמור בספר דברים פרק כ' ג' פסוקים ח' ות', לא תתאב אדומי כי אחיך הוא, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם, ומכלל שנאמר דור שלישי יבוא משמע ולא דור ראשון ושני, ואם כן זה לאו הבא מכלל עשה שדינו כעשה, כפי שלמדנו לעיל בגמרא בעמוד הזה. אז מנהלן שבחייבי עשה אסור בהם הערה כביה גמורה, אומרת הגמרא, אתיה, לומדים בגזרה שווה ביה ביה מחייבי להבין שנאמר בהם לשון ביה וחייבים בהם על הערה, והוא הדין לחייבי עשה שגם בהם נאמר לשון ביה שחייבים בהערה כביה גמורה. בחייבי עשה נאמר, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם, ונאמר בממזר שמחייבי להבין לא יבוא ממזר בקהל השם. ובחייבי לוין למדנו לאל בדפנו להי עמוד א' שחייבים בהערה. אז מי שגילתה התורה שבשפחה חרופה חייבים רק בגמר ביה, מכלל ששאר חייבי לוין, שאין חייבים קורבן אשם, חייבים כבר בהערה, כמו בביה גמורה. ממשיכה הגמרא ומבררת, יבמה לשוק שניסית לאחרים ללא חליצה מאחי בעלה. שהרי נאמר בפרשת יבום, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. מכאן למידים שיבמה אסורה להתקדש לזרים לפני חליצה. ולכמן בדף צדי בית עמוד בית, יש מחלוקת, האם זה איסור לאו של לא תהיה אשת המת החוצה, או שהפסוק לא תהיה בא ללמד שאין הקידושין תופסים ביבמה לשוק, ולומדים שלא תהיה בהוויה לזר, ואם כן לא בא הפסוק ללאו, ואיסורה להתקדש לשוק, זה לאו הבא מכלל עשה, שנאמר בפסוק יבמה יבוא עליה ולא זר. אז יבמה לשוק שניסית לאחרים ללא חליצה מאחי בעלה, מנהלן שההערה אסורה בה כגמר ביה. מקשה הגמרא, מה צריך לימוד ליבמה לשוק שאסורה בהערה? אי למאן דאמר לאו, אם למאן דאמר שסובר כאמור לקמן ודף צדי בית עמוד בית שזה איסור לאו, הרי כבר למדנו בחיובי לאו יש איסור בהערה, ולאו של יבמה לשוק דינו ככל הלווין. ואי למאן דאמר שיבמה לשוק זה רק איסור עשה, הרי למדנו כבר שבחייבי עשה יש איסור בהערה, ביה ביה מחייבי לוין, ועשה של יבמה לשוק דינו ככל העשין, ככל מי שעובר על מצוות עשה. אלא מבארת הגמרא, קושייה הייתה יבמה שנקנית ליבם בביה ודינה שנקנית גם בהערה, כמו ששנינו במשנתנו, אחד המערה ואחד הגומר, לאל בדף נ"ג עמוד ב', מנהלן, מניין אנחנו יודעים שהוא קונה את היבמה על ידי ההערה בלבד, וזה נחשב לגמר ביה. מתרץ את הגמרא, אתיה, לומדים גזירה שווה ביה ביה. ביבמה נאמר יבמה יבוא עליה, ובממזר שמחייבי לוי נאמר לא יבוא ממזר בקהל השם, כמו שבחייבי לוי נערה הרי זה כביה גמורה, הוא הדין לקניית היבמה, הערה אבי כביה גמורה. אז כאמור לומדים שיבמה נקנית ליבם בהערה, בגזירה שווה ביה ביה מחייבי לוי שנאמר בהם לשון ביה, והכוונה היא גם על הערה, שהרי חייבי לוי חייבים בהערה, והוא הדין ליבמה שנקנית ליבם שנאמר בלשון ביה, והכוונה היא גם על ההערה, הרי שהתבהר לנו מניין ליבמה שנקנית ליבם בהערה לחוד. שואלת הגמרא, אישה שנקנית לבעלה בקידושי ביה, כמו ששנינו בפתח מסכת קידושין, האישה נקנית בשלושה דרכים, בכסף, בשטר ובביה, מנהלן, שהיא נקנית גם בהערה לחוד. תרץ לגמרא, עתיה, לומדים זאת בגזירה שווה כיחה כיחה, מחייבי קריטות שנאמר בהם לשון כיחה, והכוונה היא גם על ההערה, שרי חייבי קריטות חייבים בהערה, והוא הדין לאישה נקנית לבעלה בקידושי ביה, שנאמר בהם לשון כיחה, הכוונה היא גם על ההערה. נאמר באישה המתקדשת לבעלה, כי ייקח איש, אישה ובעלה. מהמילה ובעלה לומדים לקידושי ביה, ונאמר שם לשון כיחה. ונאמר בחייבי קריטות לשון כיחה כמה פעמים. כמו בחייבי קריטות הערה אבי כביה גמורה, הוא הדין לקידושי ביה באישה, הערה אבי כביה גמורה. אחר שהתבהר שבאיסורי ביה חייבים על הערה גם לא גמר ביה, מבררת הגמרא, אמר רבה, למה לידי כתב רחמנה שכבת זרע בבעל שפחה חרופה שמשמע שחייבים רק בביה גמורה? כאמור בספר ויקרא פרק י' פסוק ח', ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, ואי שפחה נחרפת לאיש, והבדל לא נבדעת, או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה לא יומתו כי לא חופשה. וכן למה כתבה התורה שכבת זרע בבעל אשת איש, ואל אשת עמיתך לא תיתן שכופתך לזרע לתמווה, שמשמע שחייבים רק בביה גמורה, והרי למדנו שכל חייבי קריטות חייבים בהערה. וכן למה כתבה התורה שכבת זרע בסוטה, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה, ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה והיא לא נתפסה, שמשמע שצריך שהבעל יקנה שלא תסתתר כדי שלא יבואו עליה ביה גמורה, והרי אסורה גם בהערה. מבאר רבה מה שנאמר שכבת זרע דשפחה חרופה כדאמרן, כפי שהתבהר שלא חייבים אשם, קורבן אשם של שפחה חרופה, אלא בגמר ביה. שלא נאמר שכמו שמלכות חייב בהערה, הוא הדין גם אשם מתחייב בהערה, לכן כתבה התורה שכבת זרע ללמד שאשם שפחה חרופה חייב רק בגמר ביה. ומה שנאמר שכבת זרע דאשת איש בא למעט, פרט למשמש עם אשת איש בעבר מת שאינו חייב עליה משום אשת איש. שואלת הגמרא, אניחא מה שאמר רבה, שבא למעט משמש בעבר מת למאן דאמר, למי שסובר שמשמש מת באיסורי עריות פטור. ולכן אפשר לפרש שאומנם מה שנאמר שכבת זרע באשת איש בא למעט משמש בעבר מת. אלא למאן דאמר למי שסובר שמשמש בעבר מת בעריות חיה, אבל כוחה שאינו דורש למעט משכבת זרע משמש מת, מה יקל למאמר? מדוע אכן נאמר שכבת זרע באשת איש? תרץ את הגמרא, אלא שכבת זרע שנאמר באשת איש בא למעט פרט למשמש עם אשת איש מתה, לאחר מיטתה שאינו חייב עליה משום אשת איש, והוא צריכה התורה למעט אשת איש לאחר מיטה, משום דסל כדאי דחמינה היה עולה בדעתך לומר הועיל, ומצינו לגבי איסור תומת כהן למת, והיתר להתאמה לקרוביו שלאחר מיטה של אשתו, הוא עדיין נקרא בעלה, והיא נמי, יקרה אישרו, כמו שמפורש בפסוק בספר ויקרא פרק רפא א', ויאמר השם אל משה אמור לכהנים, בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם לשערו הקרוב עליו ושערו היינו אשתו, כמבואר ליל בדף חב ב' עמוד ב', הרי שקרויה שערו, לאחר מיטתה, ולכן היו סבורים שהיא עדיין נחשבת אשת איש לאחר מיטתה והתחייב מיטה, הבא עליה מדין אשת איש. אימה לך יבלה, יהיה חייב מי שבא עליה לאחר מיטתה באיסור אשת איש, כיוון שיש עליה שם אשתו גם לאחר מיטתה, כמה שמלן משמיע הפסוק שכבת זרע למעט שאין חייבים על מתה משום אשת איש. ומה שנאמר שכבת זרע דסוטה למה לי? אומרת הגמרא, בא לחדתניה, כמו שלמדנו בברייתא, נאמר בסוטה שכבת זרע פרט למעט לדבר אחר. מבארת הגמרא, מהי דבר אחר שממעטים? אמר רב ששת, פרט לשכינה לה שלא תסתתר עם פלוני, כדי שלא יבוא עליה שלא כדרכה. ובא כתוב שכבת זרע למעט שבביה שלא כדרכה שאינה ראויה להזריע, אין בה דין הסוטה ואינה נאסרת בכך. אמר לרבה לרב ששת, הרי משכבי אישה כתיב, שמשמע שיש שני משכבות באישה שחייבים עליהן, בין כדרכה בין שלא כדרכה, וכיוון שביה שלא כדרכה נחשבת לביה גמורה שאסורה בכל העריות, איך אפשר לומר שבא הפסוק למעט ביה שלא כדרכה מדין סוטה? אלא אמר רב, הכוונת הברייתא פרט לדבר אחר, ראינו שבא כתוב למעט פרט לשכינלה שלא תסתתר עם פלוני כדי שלא יבוא עליה דרך איברים, כמו שמפרש רש"י, מיוך דדים ודש מבחוץ בשאר איברים. ובא כתוב שכבת זרע למעט שאם כינלה דרך איברים שאין זה ראוי להזריע, אין בזה דין סוטה ואינה נאסרת בכך. אמר לאביי לרבה, וכי פריצות העשר רחמנה, והרי דרך איברים אינו אלא פריצות, ואין זה מעשה ביה, ומה צריך למעט שאינה נאסרת בכך? פשיטה שאין זה כינוי, משום פריצותה אינה נאסרת לבעלה, אלא אמר אביי, כוונת הברייתא פרט לדבר אחר, ראינו שבה כתוב למעט, פרט לשכינלה שלא תסתתר עם פלוני, כדי שלא יבוא עליה בנשיקה באלמה, ואין זה נחשב לביה. ובה כתוב שכבת זרע למעט נשיקה שאינה ראויה להזריע, מטעם שאכן אין זה נחשב לביאה ואינה נאסרת בכך. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר, לקמן שסובר שהערה שאסרה התורה זו הכנסת התרה ובנשיקה אינה נאסרת לבעלה, אפשר שאכן מיית הכתוב בנשיקה אין לדין סוטה ואינה נאסרת בכך, אלא למאן דאמר שסובר שהערה שאסרה התורה זו נשיקה, ואם כן נשיקה אסורה כביאה גמורה, אז לא שייך לפרש שהפסוק בא למעט נשיקה מדין הסוטה. ואם כן, מה יקה למימר, מה כוונת הברייתא בפסוק שכבת זרע שזה בא למעט פרט לדבר אחר? תרץ את הגמרא, אלא לעולם מה ששנינו בברייתא שהפסוק ממעט פרט לדבר אחר, היינו כפי שפירש רבא פרט לשכינה לבעלה שלא תסתתר עם פלוני דרך איברים, ואיץ צריך, צריך למעט שאינה נאסרת בכך לבעלה, ואף שאין בזה מעשה ביה אלא פריצות באלמה, משום סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתנו לומר בקפידה דבעלתה להרחמנה, בהקפדת הבעל תלתה התורה את איסור האישה, והקקפיד, והבעל הקפיד, כי הרי קינלה וגילה שהקפיד גם על דרך איברים, ואהבה אמינה שתאסר לבעלה בכך, כמה שמלן בא הפסוק שכבת זרע לומר שאינה נאסרת בדרך איברים. באה הגמרא לבאר את שיעור ההערה ששנינו בסוגיה. אמר שמואל, ההערה ששנינו שנחשבת כביאה גמורה זו נשיקה שהעבר רק נושק. ומדוע זה אכן נחשב לביאה? משל האדם שמניח את אצבעו על פיו, הרי האצבע נכנסת במשהו לתוך פיו, כיוון שאי אפשר שלא ידחוק האצבע מעט את הבשר, וכן בנשיקה אי אפשר שלא ייכנס מעט. מביאה הגמרא שגם רבי יוחנן סובר כשמואל, כי אתה רבא בר בר חנה. אמר רבי יוחנן בשם רבי יוחנן, מה ששנינו שיהיה גמר ביה בשפחה חרופה, שצריך שיהיה גמר ביה בשפחה חרופה, אין הכוונה ביה גמורה ממש, אלא זו הכנסת התרה, שבהכנסת התרה נחשב לגמר ביה ומתחייבים באשם. אם הכנסת התרה נחשבת לגמר ביה, על כוחה שהערה קרויה כבר על ידי הנשיקה, ודווקא בשפחה חרופה צריך גמר ביה. אבל בשאר העריות שחייבים אף בהערה, חייבים אף בנשיקה לחוד, נמצא שדת רבי יוחנן לפי רבא בר בר חנה היא כשיטת שמואל, שהערה זו נשיקה. מקשה הגמרא, מי טיב רב ששת, שנינו בברייתא מה שנאמר שכבת זרע בשפחה חרופה בא ללמד, שאינו חייב אשם אלא על ביית המירוק. מה אליו מירוק אגיד? האם לא הכוונה גמר ביה? וקשה על רבא בר בר חנה שאמר שחייבים בשפחה חרופה כבר על הכנסת התרה. תרץ את הגמרא, לא, אין הפירוש מירוק גיד אלא הכוונה מירוק התרה. ראינו שחייבים על הכנסת התרה לחוד כמו שאכן אמר רבא בר בר חנה. מביאה הגמרא המוראים שנחלקו, מהי דעת רבי יוחנן? כי את הרב דימי, אמר רבי יוחנן, כשבא רב דימי מארץ ישראל, אמר בשמו של רבי יוחנן, הערה ששנינו שנחשבת כביאה גמורה זו הכנסת התרה. אמרו לי, והרבא בר בר חנה לא אמר אחי בשם רבי יוחנן, שרי פירש לי לגבי שפחה חרופה שהכנסת התרה היא כבר גמר ביה, הרי שהערה היינו נשיקה. אמר לו, הוא השיב להם רב דימי, או איו שקראי או אנא שקרי. או רבא בר בר חנה שיקר בדברי רבי יוחנן, או אני משקר בדברי רבי יוחנן, והיינו שדברי בשם רבי יוחנן אכן סותרים זה את זה. אומרת הגמרא, קיאת הרבין וכן קיאת הרבין אמר בשמו של רבי יוחנן שהערה זו הכנסת התרה. מבארת הגמרא שרבין בשם רבי יוחנן שאמר שהכנסת התרה זו הערה, עדי רבא בר בר חנה ודאי פליג. על רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן ודאי הוא חולק, שרי רבא בר בר חנה אמר בשם רבי יוחנן שהכנסת התרה זה נחשב לגמר ביה, ורבין אמר בשם רבי יוחנן שהכנסת התרה נחשב להערה. ואם כן הם ודאי חולקים בדברי רבי יוחנן, מהי הערה? מסתפקת הגמרא, עד שמואל מלימה פליג, האם שמואל שאמר שנשיקה זו הערה, רבין בשם רבי יוחנן חולק עליו, כי יש לומר שלשמואל נשיקה נחשבת להערה, והכנסת התרה זה גמר ביה, ורבין שסובר שהכנסת התרה זה הערה, סובר שנשיקה אין זה בכלל ביה, ואם כן, חולק רבין על שמואל הסובר שנשיקה נחשבת הערה, דוחה הגמרא ואומרת לא, אפשר לומר ששמואל ורבין אינם חולקים, אלא שלשמואל ורבין, מנשיקה ועד הכנסת התרה, הערה קרילה. ושמואל אמר דין אחד שנשיקה זה הערה, ורבין אמר דין שני שהכנסת התרה, גם היא נחשבת להערה, ושניהם אמת ואינם חולקים זה על זה. מר אמר חדה, ומר אמר חדה ולא פליגי, כלשונו של רשי. כל אחד אמר משהו אחר, אבל הם לא חולקים. וממשיכה הגמרא, קיאת הרב שמואל בר יהודה, אמר רב יוחנן, הערה זו הכנסת התרה. וגמר ביה, היינו גמר ביה ממש. ומכאן ואילך דהיינו מהכנסת התרה ולמטה, אינו אלא נשיקה ופטור עליה. ואם רב שמואל בר יהודה, בשם רב יוחנן פותר על הנשיקה, הרי שסובר שנשיקה אין זה הערה, כי הרי הערה למדנו לאל שחייבים עליה כגמר ביה. ואם כן, הרי שפליג עד שמואל, כי שמואל סובר שנשיקה זה הערה, והוא סובר שנשיקה היא פחות מהערה. אם כן, סיכום השיטות בהערה, שמואל סובר שנשיקה נחשבת הערה, ומסתפקת הגמרא עם מסבור שהכנסת התרה זה גמר ביה, או שגם הכנסת התרה זה הערה, וגמר ביה היינו גמר ביה ממש. רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן סובר שהכנסת התרה זה גמר ביה, ולפי זה נשיקה היא הערה כשמואל. רבין בשם רבי יוחנן סובר, שהכנסת התרה זה הערה, וחולק על רבא בר בחנה שאומר שהכנסת התרה זה גמר ביה, ומסתפקת הגמרה, אם יסבור שגם נשיקה זה הערה כשמואל, או שיחלוק על שמואל ויסבור שנשיקה, אין זה כלום. וגמר ביה, היינו גמר ביה ממש. רב שמואל בר יהודה בשם רבי יוחנן סובר שנשיקה אין זה כלום וחולק על שמואל, והכנסת התרה זו הערה, ובזה חולק על רבא בר בחנה, וגמר ביה, היינו גמר ביה ממש. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף נ"ג עמוד ב' שהבעל יבמתו בביאה גרועה כגון בשוגג או במזיד באונס או ברצון אחד המערב אחד הגומר קנה את יבמתו. מבררת הגמרא מהי קנה, למה קנה את יבמתו בביאות גרועות אילו רב אמר שקנה בביאה גרועה את יבמתו שתהיה כאשתו לכל לגבי כל דיני אישה נשואה ואפילו לגבי אכילת תרומה אם הוא כהן. והוא הדין שהיא כאשתו לשאר דברים כגון ליורשה ולהתאמה לה ולהפר נדריה. ושמואל אמר שבביאה גרועה לא קנה את יבמתו אלא לדברים האמורים בפירוש בפרשה של ייבום. כגון לירש בנכסי אחיו, שהדין הוא שיבם קם תחת אחיו לירש את חלקו ואין שאר האחים יורשים ממו. ואם בא עליה יבם ביאה גרועה קנה את יבמתו לעניין זה שהוא יורש את חלק אחיו המת, ולפותרה מן היבום שהיבמה שבא עליה יבם ביאה גרועה, נפטרה בכך מן היבום והיינו שאם ימות היבם ולא בנים מאישה אחרת שוב אינה צריכה ייבום, אלא היא מותרת להינשא לשוק. וכן אם בא היבם להוציאה מרשותו, אחר שבא עליה ביאה זו, הרי מגרשה בגט ואינה צריכה חליצה. וגם צרות יבמתו נפטרות מן היבום בביאה גרועה זו כשבא על יבמתו. אבל אינה אוכלת בתרומה ואינו יורשה ולא מתעמלה ואינו מפר נדריה. ובהרת הגמרא באיזה אופן נחלקו רב ושמואל. כשנפלה ליבום מן הנישואין שהייתה נשואה לאחיו, וכבר הייתה אוכלת בתרומה בחיי אחיו, וכשמת אחיו פסקה מלאכול אז לדברי הכל, אף אם בא עליה יבם בביאה גרועה, דעה אבת כאחלה מעיקרה, משום שאכלה כבר בחיי בעלה, ואין היבה מוסיף עליה יותר מהבעל. ותוסות במסכת סוטה בדף חבדה לתמוד ב' דיבור המתחיל דאמר רב, כותבים שמה שאמרנו אצלנו בסוגיה שבנפלה ליבום מן הנישואין, מודה שמואל שהיא כאשתו, זה רק לעניין אכילת תרומה. כיוון שכבר אכלה אצל בעלה, אבל עניין ליורשה ולהתעמלה, אינה כאשתו ונפלה לפניו מן הנישואין. וטעם הדבר מבאר הרמב"ן, ששמואל מודה רק בתרומה משום שמן התורה היא אוכלת בתרומה משעת קניין, והרי כנעה להתחייב עליה משום אישת איש. וקניין של ביאה גרועה לא יהיה גרוע מקניין שעושה אירוסין. ממשיכה הגמרא ואומרת כי פליגי, רב ושמואל חולקים כשנפלה ליבום מן האירוסין שהייתה מאורסת לאחי והרוסה אינה אוכלת בתרומה, ובאה עליה יבם בביאה גרועה, בזה נחלקו האם אוכלת בתרומה. ויסוד הדבר שהרוסה אינה אוכלת בתרומה התבאר במסכת כתובות בדף נ"ז עמוד ב' שמדין תורה הרוסה בת ישראל אוכלת בתרומה משעת האירוסין, שנאמר בספר ויקרא פרק כ' ב' פסוק י' וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו, שקניין כספו של הכהן רשאי לאכול בתרומה ואישה שהתקדשה לכהן נחשבת לקניין כספו ורשאית לאכול בתרומה, והטעם שאסרו לה לאכול בתרומה או משום שמה ימזגו לכוס בבית אביה ותשקה תרומה לאחיה ולאחותה, או משום סימפון שהוא מום המבטל את הקידושין, שחוששים, אולי ימצא הבעל מום שיעשה את הקידושין למקח טעות, ונמצא שאכלה זרה תרומה באיסור. אומרת הגמרא רב אמר שאוכלת בתרומה, דה רבי רחמנה שביאת שוגג ביבמה קונה כביאת מזיד, היינו שהיא קונה כביאה גמורה בכוונת איבום. וסובר רב שכמו שבביאה גמורה היא אוכלת בתרומה ונחשבת כאשתו לכל דבר, אף בביאת שוגג אוכלת בתרומה והיא כאשתו לכל דבר. כמו שלמדנו לאל בדף נ"ד עמוד א' מיבמה, יבוא עליה בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. ומזיד שנאמר כאן היינו הבעל היבמה ביאה גמורה בכוונת איבום, ואין זה כמה מזיד ששנינו לאל בדף רב ג' עמוד ב' שאינו נחשב ביאה גמורה. ובמזיד ששנינו לאל, הכוונה היא שבא עליה לשם זנות ולא לשם מצווה. ורבי אברהם מנהר מביא פירוש נוסף שכתב שכוונת רב דעה רבי רחמנה ריפתה התורה ביאת שוגג כמזיד שהתורה היא שוותה שמועיל ביאת שוגג ומזיד. והוסיף המאירי שזה כלשון הכתוב בספר ישעיה פרק כ"ד פסוק ב' והיה כעם ככהן. ושמואל אמר כי רבי רחמנה שריפתה התורה שביאה גרועה נחשבת לביאה רק לאוקמי במקום בעל שהיבם יהיה עומד במקום הבעל. שאם אכלה בחיי בעלה תאכל גם אצל היבם, אבל להלומי שיהיה היבם שבא עליה ביאה גרועה חזק יותר מן הבעל ותאכל תחתיו בתרומה מה שלא אכלה תחת הבעל, לא. אבל הדברים המפורשים בפרשת איבום לירש בנכסי אחיו ולפותרה מן האיבום קנה, והטעם מכיוון שדברים אלו לא שייכים בבעל אז אין זה נחשב להלומי שהיבם יותר חזק מן הבעל. אם היוום קונה לגבי הדברים הללו, למרות שהבעל אינו קונה את אשתו בביאת שוגג. כך אומר תוספות הראש. והרשש וערוך לנר כותבים שגם לגבי דברי שמואל, יש חידוש במה שנקטה הגמרא את מחלוקתם לעניין תרומה, כיוון שהרוסר יכולה מן התורה לאכול בתרומה. ולכן הייתה והאמינה שאם היוום מאכילה בתרומה כשנפלה לאיבו מן האירוסין, אין זה נקרא שיש כוח ביוום יותר מן הבעל, שהרי גם אצל הבעל יכולה לאכול מן התורה בתרומה. ולכן היינו אומרים שהיוום מאכילה בתרומה גם בביאה גמורה. כמה שמלן משמיע לנו שמואל, שאינו קונה אותה אפילו לעניין לאכול בתרומה, מה שאין כן לעניין ליורשה ולהתאמלה, שמן התורה אין זה שייך בארוסה, אז פשוט שזה נקרא לאלומי שיש כוח יותר ביוום מן הבעל. ואין בכוחו של היוום לקנותה בביאה גרועה. ומוסיף רשי שכל מה ששמואל חלק בנפלה מן האירוסין שהיוום אינו יכול להוסיף יותר מן הבעל, זה רק בבעל ביאה גרועה בלא דעת קניין. שגם הבעל בביאה גרועה כזו לא קנה את אשתו לאכילה בתרומה וליורשה. ואין היוום עדיף ממנו. אבל בבעל ביאה גמורה היא אשתו גמורה, וגם לשמואל היא אוכלת בתרומה אף שנפלה לפניו לאיבום רק מן האירוסין. ולמרות שתחת בעלה במקרה הזה לא הייתה אוכלת בתרומה. מוסיפה הגמרא ואז דה שמואל את העמי, ושמואל שסובר שיוום בביאה גרועה אינו מאכיל יוומה ארוסה בתרומה, הולך לשיטתו דאמר רב נחמן אמר שמואל. אמר רב נחמן בשמו של שמואל, כל שהבעל הכהן מאכיל בתרומה, כגון שהייתה כבר נשואה, גם היוום הכהן מאכיל אותה בתרומה. ואף אם בעליה ביאה גרועה, וכל שאין הבעל מאכיל בתרומה, כגון שרק הייתה מאורסת לו והארוסה אינה אוכלת בתרומה, גם היוום אינו מאכיל אותה בתרומה אם בעליה ביאה גרועה, הרי זה שמואל לשיטתו. מביאה הגמרא ברייתא להקשות על שמואל, מי תווה יקשו בני הישיבה, בת ישראל שהיא פיקחת, בת דת שנתרסה לכהן שהיה פיקח שהיה בן דת, ולא הספיק לכונסה לחופה ולהינשא לה, עד שנתחרש ובשעת הנישואין הוא היה חרש שאינו נחשב בן דת, וקניינו אינו קניין. ולמדנו במסכת חגיגה בדף בית עמוד בית, שחרש שישבו חזה לשוטה שאינו בן דת, היינו בחרש שאינו שומע ואינו מדבר. אז בת ישראל פיקחת שנתרסה לכהן פיקח ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש, אינה אוכלת בתרומה שעדיין אינה נחשבת נשואה. ומבואר להלן שזהו מטעם שגזרו נישואי חרש עתו קידושי חרש. שהרי מדין תורה ארוסה אוכלת בתרומה, והסרוע הרבנן לאכול בתרומה ביותה ארוסה, גזירה שמה תשקה לאחיה ואחותה או משום סימפון. וכשקיצ'ה כשהוא פיקח והכניסה לחופה כשהוא חרש, לחירה כבר אין את הגזירה. אולם, אף על פי כן אינה אוכלת כשניסית לחרש, גזירה, עתו שנבוא להתיר גם בקידושי חרש שמן התורה אינה אוכלת, כיוון שאינו בן דעת וקידושיו אינם קידושין. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם מת בעלה החרש לאחר שכנסה ונפלה לפני אחיו היוום שהוא חרש ובעליה היוום, אוכלת בתרומה כיוון שלביאת איבום אין צריך דעת. כמו שמבאר רשי שלא גרעה ביאת חרש מביאת שוגג מזיד ואונס שמועיל באיבום. אף שזה ללא דעת. וכמו כן, יוום חרש אף שאינו בן דעת, קונה את היוומה בביאתו לאכילה בתרומה. והרי היא קנויה ליוום והיא כי אשתו גמורה ואוכלת בתרומה. ובזו בדבר זה יפה כוח היוום מכוח הבעל. שהרי הבעל כשהוא חרש אינו מאכילה בתרומה, והיוום כשהוא חרש מאכילה בתרומה. ואם כן קשה, בשלמה לרב הסובר, שאף יוומה מן האירוסין שלא אכלה בתרומה תחת בעלה, אף על פי כן אוכלת בתרומה תחת היוום בביאה גרועה, ניחא. שהרי גם בברייתא הזו מצינו, שאף שלא אכלה בתרומה תחת בעלה החרש, אף על פי כן אוכלת בתרומה תחת יוומה החרש, ואף שבא עליה ביאה גרועה, שהרי אינו בן דת. אלא לשמואל הסובר שאם לא אכלה בתרומה תחת בעלה, אינה אוכלת תחת היוום בביאה גרועה, קשיא. קשה מהברייתא שאמרה שאוכלת בתרומה תחת היוום החרש שבא עליה ביאה גרועה, ואף שלא אכלה בתרומה תחת בעלה. תרץ את הגמרא, אמר לך שמואל, שמואל יוכל לתרץ ולהסביר לך, אימא אחי, תפרש ותוסיף בכוונת הברייתא. בת ישראל פיקחת שנתרסה לכהן כשהוא פיקח, ולא הספיק הכהן לכונסה עד שנתחרש וכעת אינו בן דת, אינה אוכלת בתרומה כיוון שבשעת הנישואין הוא אינו בן דת ואין קניינו קניין, אז היא אינה נחשבת כנשואה. אבל אם כנס את אשתו כשהוא עדיין פיקח ואחר כך נתחרש, הרי כשנשאה היה בן דת וקניינו קניין ואשתו גמורה, ולכן אוכלת בתרומה. ואם את בעלה חרש שכנסה כשהוא פיקח ונפלה לפני אחיו היוום שהוא חרש ובעליה היוום, אוכלת בתרומה, כיוון שבחיי בעלה היא כבר אכלה בתרומה. אף על פי שביאת החרש היא ביאה גרועה, קונה את יבמתו שתהא כאשתו לכל דבר, משום שבנפלה לאיבום מן הנישואין, שמואל מודה שכיוון שכבר אכלה בתרומה תחת בעלה, אוכלת בתרומה תחת היוום, אף אם בעליה היוום בביאה גרועה, וממילא לא קשה מהברייתא לשמואל. מבררת הגמרא, ומהי, מה כוונת הברייתא בזו, יפה כוח היוום מכוח הבעל? במה יפה כוח היוום מכוח הבעל? הרי גם הבעל מאכילה בתרומה כשהוא חרש. גיביש למה לפי הקושייה הפירוש ביפה כוח היבמו כפשוטו, שכשהייתה תחת הבעל שנתחרש ואחר כך כנסה, לא אכלה בתרומה, וכשמת ונפלה לפני יבם חירש, היא אוכלת בתרומה. אבל לפי התירוץ של שמואל שמדובר שהבעל כנסה כשהוא בן דעת, ואחר כך נתחרש, אם כן גם תחת הבעל היא אכלה בתרומה, ואם מת הבעל ונפלה לפני יבם חירש ואוכלת בתרומה, מדוע זה נחשב שיפה כוח היבם מכוח הבעל? מבארת הגמרא, דאילו כשניסית לבעל שהוא חירש מעיקרה, שהוא היה חירש קודם שכנסה, לא אוכלת בתרומה. ואילו כשהתייבמה ליבם שהוא חירש מעיקרה, שבשעת היבום הוא כבר היה חירש, אף על פי כן אכלה בתרומה. זאת אומרת שהתירוץ של הגמרא שאכן בדין הזה של הברית השבעל כנסה ואחר כך נתחרש אוכלת בתרומה, הן תחת הבעל והן תחת היבם. מה ששנינו בברית השיפה כוח היבם, היינו על האפשרות שהבעל היה חירש מקודם הנישואין ואחר כך כנסה. שאז באמת הדין שתחת הבעל אינה אוכלת בתרומה, ואילו ביבם שהיה חירש מקודם היבום, לפעמים היא אוכלת בתרומה תחתיו. זה במקרה שהייתה אוכלת בתרומה תחת בעלה. דיינו, שגם אם הבעל לאחר מכן היה חירש, אבל כשכנסה הוא היה בן דעת, ולכן קניינו היה קניין. ויראה הגמרא את מחלוקת רב ושמואל באופן אחר, ואיכא דאמרי יש כאלו שאומרים, אם נפלה ליבום מן האירוסין שהייתה מאורסת לאחיו והארוסה אינה אוכלת בתרומה, אז לדברי הכל לא אכלה, אין היבמה אוכלת בתרומה כשבאה עליה היבם ביה גרועה, משום דה לא אכלה בחיי בעל. היא גם לא אכלה בתרומה בחיי בעלה, ואין בכוח היבם בביה גרועה להיות יותר מן הבעל. כי פליגי, מתי חלקו רב ושמואל? אם נפלה ליבום מן הנישואין, שהייתה נשואה לאחיו ואכלה בתרומה תחת אחיו, וכשמת אחיו פסקה מלאכול בתרומה, ובאה עליה היבם ביה גרועה. רב אמר שאוכלת בתרומה תחת היבם, דעה אבת אח למעיקרה, שכשהייתה תחת בעלה, היא אכלה בתרומה, והתורה ריבתה שביה גרועה קונה ביבמה, והרי כאשתו, ולכן גם היבם האכילה בתרומה. ושמואל אמר, אינה אוכלת בתרומה. כיוון, דקירה ברחמנה, מה שריבתה התורה שביית שוגג ביבמה נחשבת כביית מזיד, היינו כביה גמורה לשם ייבום, זה רק לדברים האמורים בפירוש בפרשה של הייבום, כגון לירש את חלק אחיו בנכסי אביו, ולפותרה מן הייבום. אבל לכל מילה, לשאר הדברים שתהיה כאשתו לכל דבר בביה גרועה זו, לא. שואלת הגמרא סתירה בדברי שמואל. ואמר רב נחמן אמר שמואל, רב נחמן אמר בשמו של שמואל, כל שהבעל מאכיל, אם הייתה אוכלת בתרומה כשהייתה תחת בעלה כגון שנשאה, גם היבם מאכיל אותה בתרומה, ואף אם בעליה בביה גרועה, הרי שסובר שמואל שבנפלה ליבום מן הנישואין, היא אוכלת בתרומה. משיבה הגמרא, אימא תפרש את דברי רב נחמן בשם שמואל כך, כל ביה שהבעל מאכיל בתרומה, כגון ביית חופה, והיינו ביה שהיא בדעת גמורה, גם היבם מאכיל בתרומה, היינו אם בא על היבמה ביה בדעה גמורה, וכל ביה שאין הבעל מאכיל בה, כגון ביית שוגג שאינה בדעת שלימה, ואינה קונה לנישואין, גם אין היבם מאכיל בה אם בא על היבמה ביה כזו. ממילא מיושבת שיטת שמואל, שגם בנפלה ליבום מן הנישואין, אם בא עליה היבם ביה גרועה כגון ביית שוגג, אינה מאכילה בתרומה על ידי ביה כזו. מביאה הגמרא ברייתא להקשות על שמואל, מי טבעי. שנינו בברייתא, שהביאה הגמרא גם אליל, בת ישראל שהיא פיקחת שנתרסה לכהן שהיה פיקח בן דעת ולא הספיק לכונסה לחופה ולהינשא לה עד שנתחרש, ובשעת הנישואין הוא היה חירש שאינו נחשב בן דעת וקניינו אינו קניין, אינה אוכלת בתרומה שעדיין אינה נחשבת כנשואה. ואם מת בעלה חירש לאחר שכנסה ונפלה לפני אחיו היבם שהוא חירש ובעליה היבם, אוכלת בתרומה. מכיוון שלביית ייבום אין צריך דעת. כמו שמבאר רשי, שלא גרעה ביית חירש מביית שוגג, מזיד ואונס שמועיל בייבום, אף שזה ללא דעת. וכמו כן יבם חירש אף שאינו בן דעת, קונה את היבמה בבייתו לאכילה בתרומה. ובזו בדבר זה יפה כוח היבם מכוח הבעל, שהרי הבעל כשהוא חירש אינו מאכילה בתרומה, והיבם כשהוא חירש מאכילה בתרומה. מקשה הגמרא בישלמה לרעב אף שלכאורה נראה בברייתא, שגם אם לא אכלה בתרומה תחת בעלה, אף על פי כן אוכלת בתרומה תחת היבם החירש שבעל היה ביה גרועה, ורב הרי סובר שאם נפלה ליבום מן האירוסין שלא אכלה בתרומה תחת בעלה, אז היא גם לא אוכלת תחת היבם בביה גרועה. מכל מקום, רב מתרץ את הברייתא כדי תריץ מעיקרה, כמו שתרצה הגמרא מעיקרה לפי שיטת שמואל, שנוסיף בברייתא, כי לשיטת רשי יסוד התירוץ הזה הוא מעין חסור מחסרה ואחי קטני. צריך להוסיף בברייתא שמה ששנינו שאוכלת בתרומה תחת היבם, היינו באופן שבעלה התחרש רק אחרי שכנסה, והייתה אוכלת בתרומה תחת בעלה ולכן אוכלת גם תחת היבם. וכמו בנפלה ליבום מן הנישואין שסובר אף שאוכלת בתרומה תחת היבם גם אם באה עליה ביה גרועה, כך גם פה, אלא לשמואל שסובר שגם בנפלה ליבום מן הנישואין שאכלה בתרומה תחת בעלה, אף על פי כן אינה אוכלת בתרומה תחת היבם אם הוא באה עליה ביה גרועה, קשיה, קשה מן הברייתא שהיא אוכלת בתרומה תחת היבם החרש, שבאה עליה ביאה גרועה, שהרי ביאת חרש היא ביאה בלי כוונה לקנות. מסיימת הגמרא ואומרת, אכן קשיא, קשה מהברייתא הזו על דברי שמואל. ואנחנו יודעים שכאשר אומרת הגמרא קשיא ולא תיופתא, אותו וסימן שאפשר לתרץ את הקושיה הזו, ואומר הריטב"א, כי הרי סוף סוף הברייתא משובשת, ואם כן, אי אפשר לומר תיופתא, שיש לומר שאולי היה כתוב בברייתא אינה אוכלת, ואז לא קשה לשמואל. מביאה הגמרא ברייתא בעניין נישואי חרש עם האכיל בתרומה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. בת ישראל שהיא פיקחת, בת דת, שנתארסה לכהן, כשהוא פיקח ולא הספיק לקונסה לחופה ולהינסה לעד שנתחרש, ובשעת הנישואין הוא היה חרש, אינו נחשב בן דת וקניינו אינו קניין, אינה אוכלת בתרומה שעדיין אינה נחשבת נשואה. אבל אם נולד לבן, הרי אוכלת בתרומה, כיוון שבנה שאוכל בתרומה משום שהוא כהן, הרי הוא מאכיל. כמו ששנינו במסכת נידה בדף מ"ג עמוד ב', שתינוק בן יום אחד מאכיל בתרומה, והטעם מבואר שם, משום שנאמר באכילת תרומה, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו, ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו, וקוראים כאילו נאמר יאכילו, שתינוק הנולד מאכיל את אמו בתרומה, ואף אם אינה אוכלת בשביל אביו. אז אם כן, הבן הזה גורם שגם היא תאכל בתרומה, והרי היא אוכלת בשביל הבן, והיא מת הבן, ואב, דהיינו בעלה החרש עדיין קיים, רבי נתן אומר שהיא אוכלת בתרומה, וחכמים אומרים שהיא אינה אוכלת בתרומה. שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי נתן, שאחר שמת הבן, היא אוכלת בתרומה? מתרצת הגמרא, אמר רבא שואיל וכבר אכלה בחיי הבן, היא ממשיכה לאכול גם לאחר מיטתו. אמר לאביי לרבא, אלא מעתה, אם טעם זה נכון, בת ישראל שניסית לכהן, ואכלה בתרומה תחת בעלה ומית לי, ומת בעלה הכהן, נאמר דתיכול שתמשיך לאכול בתרומה, גם לאחר מיטתו, מכיוון שכבר אכלה בחיי בעלה, היא אכלה תרומה בחיי בעלה, והרי אין הדין כך. אלא מכיוון דמית לי, אם מת בעלה הכהן, פקע לי קדושת מינה, פקע הקידושין של הבעל מן האישה, ואינה יכולה לאכול יותר בתרומה. החנמי, אף שכבר אכלה כאן בתרומה בשביל בנה שנולד, כיוון דמית לי, מת הבן, פקע קדושת מינה, פקע קדושתו של הבן מינה מנהם, ואינה יכולה לאכול יותר בתרומה, ואם כן, שוב צריך להבין מה הטעם של רבי נתן שאומר שהיא אוכלת בתרומה, במקרה שמת הבן. אלא אמר רב יוסף, מסביר רב יוסף, טעמו של רבי נתן שאוכלת בתרומה, זה בגלל בעלה הכהן שהיא נשואה לו. כסבר רבי נתן שנשואי כהן חרש שקידש את אשתו בזמן שהיה פיקח, מאכילין את אשתו בתרומה. שהרי מדין תורה בת ישראל שהרוסה לכהן אוכלת בתרומה, ורבנן גזרו מטעמים שונים שלא תאכל בתרומה בזמן שהיא הרוסה, וכשנישאה לו, כבר אין את הטעמים הללו, ואכן, לכאורה יש להתיר לאכול בתרומה. אלא שרבנן גוזרים לאסור לאכול בתרומה בנישואי חרש שקידשה כשהוא פיקח, שמה יבואו להתיר לאכול בתרומה גם אם יקדשנה כשהוא חרש, ואז מן התורה לא אוכלת כיוון שאינו בן דעת ואין קידושיו קידושין. ורבי נתן התיר לאכול בתרומה בנישואי חרש שקידשה כשהוא פיקח וסובר, שלא גזרין הנישואי חרש שקידשה כשהוא פיקח, עתו קידושי חרש. והנאור שרגא כתב שמחלוקתם זה על פי מה שמצינו לקמן בדף קי"ג עמוד א', שיטת רבי אליעזר של חרש יש דעת קלושה, ורבנן סברו של חרש אין דעת כלל. וקידושי חרש בוודאי אינם חלים, ולכן גזרו נישואי חרש, עתו קידושי חרש. אבל רבי נתן סבר, כמו רבי אליעזר, שיש ספק אם לחרש יש דעת. ואם כן קידושי חרש, אבי ספק, וכיוון שאפילו בקידושי חרש אין ודאי איסור, לכן הוא אינו גוזר נישואי חרש, עתו קידושי חרש. אומרת הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף רבו, יחי שטעמו של רבי נתן שאוכלת בתרומה זה משום בעלה הכהן? אם כן נולד לבן לעמלי, מדוע שנינו בברייתא שרבי נתן אומר שאם נולד לבן היא רשאית לאכול בתרומה? והרי לפי הטעם שפירשת לרבי נתן היא רשאית לאכול בתרומה מעת שנישאה לאותו כהן חרש ואף שלא נולד לבן. תרץ רב יוסף שמה שנקטה הברייתא שכשנולד לבן היא רשאית לאכול בתרומה? משום רבנן החולקים על רבי נתן וסוברים שנישואי חרש אינם מאכילים בתרומה, מחדשת הברייתא שאם נולד לבן הם מודים לרבי נתן שהיא אוכלת בתרומה בגלל בנה. והחידוש הוא מסביר רש"י שאף על פי שמחמת האב אינה אוכלת, אף על פי כן אוכלת מחמת הבן. ויפה כוח הבן מכוח האב. כמו ששנינו לקמן בדף סמכתת עמוד ב', ילדה תאכל. נמצא כוחו של בן גדול משל אב. ומה שכבר שנינו את החידוש הזה במשנה, זו אינה קושייה שמצינו פעמים רבות בשס, שדברים שנשנו במשנה נשנו שוב בברייתא. בקשה הגמרא שאם כי דברי רב יוסף שרבי נתן חולק וסובר שנישואי חרש מאכילים בתרומה את אשתו, ולפלוג רבי נתן עליו, שיפלוג רבי נתן על רבנן ברישה של הברייתא, ששנינו בה שאינה אוכלת בתרומה משום שבשעת הנישואין הבעל היה חרש, על זה היה צריך רבי נתן לחלוק ולומר שהיא אוכלת בתרומה, כיוון שכשקידשה הוא היה עדיין פיקח. מדרצת הגמרא שרבי נתן שוויק לו לרבנן המתין להם לרבנן עד דמסיימים מלטיו, שסיימו את כל דבריהם שאמרו שנישואי חירש אינם מאכילים בתרומה, אולם אם נולד לבן אוכלת בתרומה בשביל בנה, ובאמת הבן שוב אינה אוכלת, ועד הרפליג עליו, ולאחר מכן רבי נתן חלק על דבריהם שהוא סובר שנישואי חירש שקיצ'ה כשהוא פיקח, מאכילים בתרומה. ואם כן, הוא חולק רבי נתן גם על ראשית דבריהם שאמרו שאינה אוכלת בתרומה קודם שנולד הבן, וגם על סוף דבריהם שאמרו שכשמת הבן שוב אינה אוכלת. ורבי נתן חולק וסובר שתמיד אוכלת בתרומה, כיוון שהיא אוכלת בגלל בעלה הכהן. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, יחי עם הטעם שרבי נתן חלק בסוף הברייתא, משום שימתין שרבנן יסיימו את דבריהם, ליטני שיהיה כתוב בברייתא, מת הבן אינה אוכלת. ובזה יסיימו את כל דברי רבנן בבת אחת, ואחר כך יכתבו שרבי נתן אומר שאוכלת בתרומה, ויהיה משמע שהוא חולק על כל דברי רבנן. אבל ממה ששנינו בברייתא, מת הבן, רבי נתן אומר אוכלת, וחכמים אומרים אינה אוכלת, ורבי נתן חלק על רבנן קודם שסיימו את כל דבריהם, נראה שרבי נתן חולק רק על דין זה של מת הבן ולא על הרישא. מסיימת הגמרא, אכן קשיא. הביאור של דברי רבי נתן קשים, כי אם הוא סובר שצריכה להיות אסורה לאכול בתרומה, מדוע אחר שמת הבן תמשיך ותאכל בתרומה? אומרת הגמרא, שנינו במשנה שהבעל יבמתו בשוגג או בערה או שלא כדרכה קנה. ומסיימת המשנה, וכן הבא בביות אילו על אחת מכל העריות שבתורה חייב. תבהר עכשיו הגמרא באילו ביות כוונת המשנה באומרה וכן הבא בביות אילו על אחת מכל העריות שבתורה חייב. אומרת הגמרא, אמר רב אמרם, המילת הדין זה שיובל להלן אמר לן רב ששת מדעתו, והנרינו לעיינין, העיר רב ששת את עינינו במשנה שלנו שבה היינו עסוקים. בפרק הזה הבעל יבמתו, הפרק השישי במסכת יבמות, שממתניתין זו יש להביא ראיה לדבריו. וזה הדין שאמר לנו רב ששת. אשת איש של ישראל שנאנסה על ידי אדם זר, אף על פי שמותרת היא לבעלה, שכן הדין, שאשת ישראל אינה נאסרת על בעלה באונס, כפי שלומדים להלן מהכתוב בספר במדבר, פרק ה' פסוק י' ג' לגבי סוטה, ושכב איש אותה, שכבת זרע ונעלם עיני אישה, ואין הסתרה והיא נטמאה ועד אין בה, והיא לא נתפסה. משמע שדווקא משום שלא נתפסה בעל כורחה, אלא לרצונה נבעלה, לכן היא נטמאה ונאסרה לבעלה, אבל אם נתפסה, אם נאנסה בעל כורחה, לא נטמאה בביאה היא, ואינה אסורה לבעלה. אז אם כן, אשת ישראל שנאנסה על ידי אדם זר, אף על פי שהיא מותרת לבעלה, אבל אם אחר כך מת בעלה ישראל, הרי היא פסולה לכהונה, אסורה להינשא לכהן, כפי שאשת כהן שנאנסה נטמאה לבעלה ונאסרה עליו. ולומדים זאת מהפסוק בפרשת סוטה שהבאנו, והיא לא נתפסה, דווקא היא, אשת ישראל, מותרת כשנתפסה בעל כורחה, אבל אשת כהן אסורה אף כשנתפסה ונאנסה. וביארו בתוספות רבינו פרץ שחידושו של רב ששת הוא, שלא נאמר שכיוון שמדובר באשת ישראל והיא מותרת לבעלה, אם כן, הביאה שהייתה עליה באונס כאילו שאיננה, שהרי היא עומדת ומותרת לבעלה, וממילא תהיה מותרת גם לכהונה. אומר רב ששת שלא, שהיא אסורה לכהן. המשיך רב ששת ואמר, ותנה תונה ושנה תנה שלנו, במשנתנו שהבעל יבמתו בין בשוגג ובין במזיד, בין באונס ובין ברצון, בין ביאה גמורה ובין הערה בלבד, בין כדרכה בין שלא כדרכה קנה. וכן הדין באדם הבא באחת מהביות הללו כפי שיבואר להלן, על אחת מכל העריות האמורות בתורה, או על אחת מהנשים הפסולות לו, כגון אלמנה לכהן גדול, פסלה לכהונה משום זונה. ומדין המשנה יש ראיה לדבריי, שכן כשאמר התנא וכן הבא בביות אילו על אחת מכל העריות שבתורה חייב, מהי וכן? על איזה ביה שהזכיר קודם הייתה כוונתו באומרו וכן, מהי לה? והאם לא כוונת התנא הייתה? על כל אופני הביות ששנה במשנה, שביניהם שנה, שלא שנה לא משנה בעליה יבמה בשוגג, ולא שנה לא משנה אם בעליה במזיד, ולא שנה בעליה באונס, ולא שנה בעליה ברצון. בכל אופן כנה, ועל אופני ביות הללו סיים התנה, וכן, כך הדין כשבעל אחת מכל העריות, ואחת מהעריות הלא יהיה אשת איש, וקטני נאמר במשנה שפסלה בביאה הזו מלהינשא לכהונה. הרי שיש ראיה ממשנתנו לדברי רב ששת, שהבעל אשת איש של ישראל באונס פסל אותה מלהינשא לכהן. דוחה הגמרא ואומרת, לא, מה המשנה אין ראיה לדין הזה, אלא יש לומר שהבא באונס על אשת איש של ישראל אינה נאסרת בזה לכהן. ומהי וכן, מה כוונת התנא באומרו במשנתנו וכן? כוונתו הערה. על כל מה ששנה במשנה, שאחד המערב, אחד הגומר קנה, שהערה קונה ביבמה כביאה גמורה, על זה סיים התנא וכן? הבא בהערה על אחת מכל העריות פסלה. ואם כן, אשת איש של ישראל, שאפי בכלל העריות, אכן נפסלת להינשא לכהונה בהערה, אבל לא כשנבעלה באונס. אלא רק אם בעליה ברצון, שאז היא זונה ונפסלת משום כך לכהונה. כי על הכהנים נאסר להינשא לאישה זונה וחללה לא ייקחו. מקשה הגמרא לפירוש הזה שכוונת התנא באומרו וכן הייתה על ההרה, ההרה דמן. על אילו נשים אסורות חידש התנא שאם נבעלו בהרה נחשב הדבר לביאה גמורה, כמו שמצינו ביבמה שההרה נחשבת בה לביאה גמורה. הילי מה כוונת התנא על ההרה דעריות, לממרה וכי ניתן לומר שההרה דעריות ילפינן מיבמה, כפי שמשמע שלמדנו זאת מהלשון וכן, שלומדים שההרה בהריות נחשבת ביאה גמורה כפי שההרה ביבמה נחשבת ביאה גמורה לקנותה, והרי עד הרבה, ההרה שקונה ביבמה ילפינן מההריות. דעיקר ההרה בהריות כתיב, שמכיוון שכתוב בתורה שההרה בערבה כביאה גמורה, כמובן בגמרא ליל בדף נ"ד עמוד א', שפרשה תורה ההרה בנידב איש אשר ישכב את אישה דבה וגילה את ערוותה, את מקורה הערה, ואמר רבי יונה שהוקשו כל ההריות לנידה, ושההרה בשפחה חרופה אינה כביאה, למדנו שבחייבי לוין ההרה כביאה גמורה, ולמדנו בגזרה שווה ביאה ביאה מחייבי לוין, שאף יבמה נקנית ליבם בהרה. כמבואר לאל בדפנו נהי עמוד ב', הרי שלומדים מהריות ליבמה שההרה נחשבת כביאה גמורה, ואם כן לא ייתכן שכוונת התנא באומרו וכן, היינו על ההרה, שההרה בהריות כביאה גמורה, כפי שההרה ביבמה כביאה גמורה, והרי למדנו להפך, שההרה נחשבת ביבמה, מכך שלמדנו אותה, משאר העריות. אלא חוזרת בהגמרה מפירושה בכוונת התנא באומרו וכן, ודוחה את ראיית רב ששת על ידי העמדת כוונת התנא במשנה באופן אחר. מהי וכן, מה כוונת התנא באומרו וכן? כוונתו אשלו כדרכה דעריות. על מה ששנה התנא קודם ולא חילק בין ביה לביה, והיינו שביה שלו כדרכה, קונה ביבמה כביית כדרכה, מהכתוב הוא לקחה לו לאישה ואיבמה, שהוא מרבה אפילו לקיחה שלו כדרכה. ממילא, על זה סיים התנא שלומדים בגזרה שווה ביה ביה מיבמה. שבכן, הבא שלא כדרכה על אחת מכל ההריות פסלה, ואם כן אשת איש, שאף היא מכלל ההריות אכן נפסדת לכהונה בביה שלא כדרכה. אבל לא כשנבעלה באונס, אלא רק אם באה עליה ברצון, שאז היא זונה ונפסדת משום כך לכהונה. מקשה הגמרא לפירוש הזה, שכוונת התנא באומרו וכן הייתה על ביה שלא כדרכה, שכן עד הרבה, הרי עיקר הדבר שביה שלא כדרכה, הרי כביה כדרכה, לומדים מהפסוק משכבי אישה, דהיינו שיש באישה שני משכבות, אחד כדרכה ואחד שלא כדרכה. ודבר זה בעריות כתיב. ככתוב בספר ויקרא פרק ח' פסוק י' ג' ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה, ואם כן, שהמקור שביה שלא כדרכה נחשבת כביה כדרכה היא בעריות, ושוב לא ייתכן שכוונת התנא באומרו וכן, היינו על ביה שלא כדרכה בעריות, שחשובה כביה כדרכה, כפי שביבמה ביה שלא כדרכה חשובה כביה כדרכה. אנחנו יודעים שהמלמד לגבי יבמה זה שער הריות ולא להפך, כמו שניסתה הגמרא עכשיו להסביר שהמילה וכן רוצה ללמוד מי יבמה לגבי שער הריות. אלא חוזרת בה הגמרא מהפירוש הזה ומפרשת פירוש אחר בכוונת התנא באומרו וכן, כדי לדחות את ראיית רב ששת, והיינו שיש לפרש שמהי כוונת התנא וכן, כוונתו השלו כדרכה דחייבי לוין של כהונה, כגון אלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן אדיוט, שעל מה ששנה קודם שביבמה ביה שלא כדרכה קונה כביה כדרכה כמבואר לאל. על זה סיים התנא שהוא הדין לחייבי לוין של כהונה, שאף על פי שלא נאמר בהם משכבי אישה, בכל זאת הבא שלא כדרכה על אחת מחייבי לוין של כהונה, פסלה בכך לכהונה משום חללה, חוללה מן הכהונה, ואם כן אין ראיה ממשנתנו לדין הזה של רב ששת שאמר, שאם אשת איש של ישראל נאנסה, והיא לא אסורה על בעלה, ואחר כך מת בעלה, היא פסולה להינשא אחר כך לכהן. כי אשת כהן שנאנסה, נטמעה לבעלה ונאסרה עליו. אין ראיה ממשנתנו לדין הזה של רב ששת. מביאה הגמרא להלן, שתי לשונות לגבי אשת כהן שנאנסה, באיזה איסור היא נאסרת לבעלה. אומרת הגמרא, אמר רבה, אשת איש של כהן שנאנסה על ידי אדם זר שבעלה, הרי אסורה לבעלה. ואף על פי שנאנסה, כי רק באשת ישראל חילקה התורה בנבעלה לרצונה שנאסרת לנבעלה לאונסה שמותרת. ככתוב בפרשת סוטה בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ג' ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלה מעיני אישה ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה והיא לא נתפסה. משמע שדווקא משום שלא נתפסה בעל כורחה אלא לרצונה נבעלה, לכן נטמעה ונאסרה לבעלה. אבל אם נתפסה בעל כורחה ונאנסה, לא נטמעה בביאה זו לבעלה. ומזה שכתב הכתוב והיא לא נתפסה בלשון מיעוט, למדנו שדווקא היא, אשת ישראל, בה חילקה התורה בנבעלה לרצונה לנבעלה באונס. אבל באשת כהן אין חילוק בנבעלה לרצונה לנבעלה באונס, ובכל אופן נאסרה לבעלה, ונחשבת מנאפת תחת בעלה, דהיינו זונה, וכיוון שהיא נקראת זונה, אם בעלה הכהן בעליה, לוקה עליה משום לב של זונה שנאמר בכהנים, אישה זונה וחללה לא ייקחו. בקשה הגמרא, הרי אישה שנבעלה לאחר נטמעה ונאסרה לבעלה, ככתוב לא יוכל בעלה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוא תמה. ואם בעלה בא לי, הרי הוא לוקה משום עליו הזה. ואם כן, גם אשת כהן שנאנסה ונאסרה על בעלה, כאמור, אם בעלה יבוא עליה, יש לו ללקות משום שנטמעה לו. ואילו מדברי רבא שאמר שבעלה לוקה עליה משום זונה ולא יזכיר שלוקה עליה משום תומה, משתמע שמשום איסור זונה אין, אכן היא אסורה עליו משום זונה כפי שאמר שלוקה משום כך, אבל משום איסור תומה, לא, לא לוקה משום זה. תרץ את הגמרא שאכן בעלה הכהן לוקה עליה הן משום זונה והן משום תומה. מה שאמר רבא משום זונה, אימא, תאמר שכוונתו אף משום איסור זונה. ואכן בעלה לוקה עליה הן משום זונה והן משום תומה. מיטיב רבי זיירא. הקשה רבי זיירא על דברי רבא שאמר שאשת כהן שנאנסה, בעלה לוקה עליה משום זונה, שהרי שנינו בברייתא, במסכת כתובות בדף נ"א עמוד ב', נאמר בסוטה והיא לא נתפסה ולא נאנסה בעל כורחה, אלא נבעלה ברצון, לכן היא אסורה. משמע, אם נתפסה, אם נבעלה באונס לאחר, הרי היא מותרת לבעלה. וכן, כיוון שנאמר ואי, משמע שזה מיעוט אי ולא אחרת שדינה שונה, לומדים מכך ויש לך אישה אחרת, שאף על פי שהיא נתפסה ונבעלה באונס, היא אסורה לבעלה. ואיזו היא? האישה שאסורה כשנבעלה באונס זו אשת כהן. וכיוון שהאיסור לאשת כהן שנאנסה לא נאמר בלשון לב, אלא הוא נלמד רק מתוך משמעות שרק אשת ישראל מותרת באונס, אם כן, הרי איסור זה הוא לב הבא מכלל עשה. ולב הבא מכלל עשה, דינו שהוא אינו נחשב כלב, אלא רק כעשה, ואין לוקים עליו. וכיוון שכך קשה על דברי רבא שאמר שאשת כהן שנאנסה, אם בעלה יבוא עליה לאחר מכן, לוקה עליה משום זונה. והרי הוא עבר רק על מצוות עשה, ולא על לב, רק על לב לוקים. רק על איסור לב. תרץ ואמר רבא, הכל, כל הנשים הנבעלות תחת בעליהן לאחר, בין ברצון ובין באונס, היו בכלל איסור זונה לבעלה, כיוון שנטמעה לו. ואם בעלה כהן אסורה גם משום הפסוק דלעיל, אישה זונה לא ייקחו. שרי כולן נבעלו בעילת זנות, וכשפרט לך הכתוב לגבי אשת ישראל והיא לא נתפסה ונאנסה אלא לרצונה נבעלה, ולכן היא אסורה, משמעה נתפסה, בעל כורחה ונבעלה לאונסה, הרי היא מותרת, הרי שהוציאה כתוב את אשת ישראל שנאנסה מלא ייחשב זונה, וממילא היא נטמעה ואסורה לבעלה. אבל מכלל, מתוך כך אתה למד אשת כהן שנאנסה שלא הוציאה הכתוב מכלל שם זונה, הרי היא כדקיימה. הרי כפי שנחשבה זונה לפני שאשת ישראל נתמעתה, ואם כהן היה בעליה, היה לו כמחמת עליו המפורש בכתוב, אישה זונה וחללה לא ייקחו, באותו איסור זונה היא קיימה, ועומדת. אף לאחר שאשת ישראל נתמעתה, ולכן אומר רבא שבעלה לוקה עליה, משום שהיא עברה על איסור לב. נתבהר אם כן שללשון זו בגמרא, אשת כהן הנבעלת באונס נחשבת זונה ואסורה לכהן, ולוקה הן משום זונה והן משום תומה. והיא כדה אמרי, ויש שאמרו, אמר רבא, אשת איש של כהן שנאנסה לידי אדם זר שבעליה, הרי אסורה לבעלה מהכתוב, והיא לא נתפסה כמבואר לעיל, והיא טמאה ואסורה לבעלה מהכתוב, לא יוכל בעלה לשוב לקחתה להיות לו לאישה, אחרי אשר הוא תמה. ואם בעלה הכהן עבר על איסור ובעליה, לוקה עליה משום עליו הזה של תומה. מדייק את הגמרא, שמדברי רבא שאמר שבעלה לוקה עליה משום תומה, ולא הזכיר שלוקה עליה משום זונה, משתמע שמשום איסור תומה אין, אכן היא אסורה עליו משום תומה, כפי שאמר שלוקה משום כך. אבל משום איסור זונה, לא, לא לוקה משום זה, על מה שסובר רבא, שאם נבעלה באונס, לא קרינה בזונה. ולפי זה צריך לדעת, מאיזה טעם אשת ישראל שנאנסה אסורה לכהונה, כמו שאמר רב ששת לאל, שהרי ללשון הזו, אין עליה השם זונה בביאה באונס, ואיסור תומה שייך רק באשתו. ומבאר הרמב"ן, שהטעם כדברי רש"י לאל בדף למד ה' עמוד א', דיבור המתחיל נפסלו, שפסולה מהפסוק, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה. מיטיב רבי זיירא להקשות על דברי רבא שאמר שאשת כהן שנאנסה בעלה לוקה עליה משום תומה. הרי שנינו בברייתא נאמר בסוטה והיא לא נתפסה ונאנסה בעל כורחה, לכן היא אסורה. משמע, האם נתפסה, האם נבעלה באונס לאחר, הרי היא מותרת לבעלה. וכיוון שנאמר ואי, משמע שזה מיעוט אי ולא אחרת שדינה שונה, ולמדים מכך ויש לך אישה אחרת שאף על פי שהיא נתפסה ונבעלה באונס היא אסורה. ואיזו היא האישה שאסורה כשנבעלה אפילו באונס? זו אשת כהן. וכיוון שהאיסור לאשת כהן שנאנסה לא נאמר בלשון לב, אלא הוא נלמד רק מתוך משמעות שרק אשת ישראל מותרת באונס, אם כן, הרי איסור זה הוא לב הבא מכלל עשה, ולב הבא מכלל עשה דינו שהוא אינו נחשב כלב, אלא רק כעשה שעובר על מצוות עשה ואין לוקים עליו. וכיוון שכך קשה על דברי רבא שאמר לאל שאשת כהן שנאנסה בעלה לוקה עליה משום תומה. תרץ ואמר רבא, הכל, כל הנשים הנבעלות תחת בעליהן לאחר, בין ברצון ובין באונס, היו בכלל איסור תומעה לבעלה. ככתוב לא יוכל בעלה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוא תמה. וכשפרט לך כתוב לגבי אשת ישראל והיא לא נתפסה ונאנסה אלא לרצונה נבעלה, ולכן היא אסורה. משמע, הנתפסה בעל כורחה ונבעלה לאונסה, הרי היא מותרת. הרי שהוציאה כתוב את אשת ישראל שנאנסה מלהתאמה לבעלה, והיא מותרת לו. אבל מכלל, מתוך כך אתה למד אשת כהן שנאנסה שלא הוציאה כתוב מלהתאמה לבעלה, הרי היא כדקיימה, כפי שהייתה תמאה לבעלה לפני שאשת ישראל נתמעתה. אם היה הכהן בעליה, היה לו כמחמת עליו המפורש בכתוב, לא יוכל בעלה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי שהוא תמאה. באותה תומה היא קיימה, קיימת ועומדת אף לאחר שאשת ישראל נתמעתה, ולכן היה פה איסור לב ובעלה לוקה על זה. נתבהר אם כן שללשון זו, ללשנה אחרינה, להיקה דאמרי, אשת כהן הנבלת באונס אינה נחשבת זונה ואסורה לכהן רק משום תומה. המגיד משנה ברמב״ם בהלכות איסורי ביאה פרק א' הלכה כ"ב כתב, שהרמב״ם פוסק שישראל שזינתה אשתו ובעליה אינו לוקה על הלב הזה של תומה, כיוון שפשטות הכתוב בא לאסור מחזיר גרושתו, ולשאר הדברים, זה נחשב לב שבכללות שאין לוקים עליו. בסוגייתנו, שנראה שכן לוקים משום כך, הולכת כשיטת הסובר שלוקין על לב שבכללות. ואף שרבה הוא זה שישב בסוגייתנו את דברי רבה מדוע לוקים על כך, ורבה הרי סובר שאין לוקים עליו שבכללות כאמור במסרת פסחים דף ממאלף עמוד ב', צריך לומר שרבה תירד זאת לשיטת רבה, אבל הוא עצמו סובר שאין לוקים עליו שבכללות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף נ"ו עמוד ב'. בת כהן, מי שנתרסה לישראל, אינה אוכלת בתרומה. וביארנו לעיל, ונלמד זאת לקמן בדף סמך זין עמוד ב', שהאירוסין פוסלין ולא מאכילין, והיינו שבבת כהן המאורסת לישראל, פסלו האירוסין מלאכול בתרומה. ומבאר רש"י שהטעם שבת כהן המאורסת לישראל אינה אוכלת בתרומה, זה מהכתוב, בת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. ומשעת הוויה, היינו הקידושין, היא נפסלת מלאכול בתרומה. ואם את בעלה או נתגרשה ללא בנים, הרי היא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. כמבואר בכתוב בספר ויקרא, פרק כ"ב פסוק י"ג, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כי נעוריה מלחם אביה תאכל. אבל במורה מן הקודשים, היינו בחזה ושוק של שלמים, אינה אוכלת. כפי שנלמד לקמן בדף פז עמוד א'. אבל אם נבעלה בעילת איסור או לפסול כהונה, הרי גם לאחר מיטתו גירושיה אינה חוזרת עוד לאכול בתרומת בית אביה. וזאת לומדים מהכתוב, בת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. אמר רב יהודה אמר רב, תאמר הגמרא לקמן בדף סמכת עמוד א', כיוון שנבעלה לפסול הפסלה, והיינו, שאם היא בת כהן נאסרת אף מלאכול בתרומת בית אביה, ואם בת לוי או ישראל נישאת לפסולה, היא נפסלת מלהינשא לכהונה לעולם. ובת ישראל שנתארסה לכהן מן התורה היא אוכלת בתרומה משעת הקידושין, שנאמר וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו. קניין כספו של הכהן רשאי לאכול בתרומה, ואישה שנתקדשה לכהן נחשבת לקניין כספו ורשאית לאכול בתרומה. אבל רבנן גזרו שלא תאכל משעת הקידושין. או משום שמה אם זגו לכוס בבית אביה ותשקה תרומה לאחיה ולאחיותיה, או משום שמה ימצא הבעל מום שיעשה את הקידושין למקח טעות, ונמצא שאכלה תרומה באיסור. והבעל ימצא את המום לאחר הנישואין. ולפי משנה הראשונה, מי שהגיע הזמן שהיא צריכה להיכנס לחופה, הרי היא אוכלת בתרומה. סברה המשנה הראשונה שמי שהגיע הזמן להינשא וחייב הבעל במזונותיה, הוא מייחד למקום שתדור בו כדי שלא תאכל בבית אביה, ויוכלו ממזונותיו אחיה ואחיותיה. וממילא אין כבר חשש שתשקה כוס של תרומה לאחיה ולאחותה. וגם אין כבר חשש של סימפון, כיוון שבודק אותה על ידי קרובותיו קודם שמאכילה מזונות. ולמשנה האחרונה אינה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה. משנה האחרונה חששה יותר, ואסרה אותה באכילת תרומה עד שעת כניסתה לחופה, שאז כבר גרה עמו ממש בביתו, ואין חשש שמה תשקה, וגם לחשש סימפון אין לה חשוש, שקודם שמכניסה לחופה, בודק אותה על ידי קרובותיו, כדי שלא יכניסנה לחופה בחינם. אומרת המשנה בדף נ"ו עמוד ב', בת ישראל או בת כהן שהיא אלמנה, ונתקדשה לכהן גדול שאסור בה, והוא הדין בת ישראל או בת כהן שהיא גרושה וחלוצה, ונתקדשה לכהן אדיוט שאסור בה מן האירוסין, אף על פי שהיא מאורסת, ובת ישראל שנתרסה לכהן משהגיע הזמנה להינשא אוכלת בתרומה, דיינו למשנה הראשונה שציינו במסכת כתובות בדף נ"ז עמוד א', שמשהגיע הזמן אוכלת בתרומה, אולם מכיוון והיא משומרת לביאת עבירה לא יאכלו בתרומה, ואף על פי שהיא קניין כספו מכל מקום, כיוון שהיא משתמרת ממתינה לביאת עבירה, שהרי ביאה זו תהפוך אותה למחוללת מן הכהונה, ותפסלנה מלאכול בתרומה, לכן כבר משעת האירוסין אינה אוכלת בתרומה, ואיסור זהו מדרבנן, כיוון שהיא משתמרת לביאה פסולה מן התורה, כמבואר בגמרא. רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירים, כלומר מתירים לה לאכול בתרומה, כיוון שנקראת קניין כספו משהיא נתקדשה לו. והרי כעת עדיין אינה חללה, כיוון שעדיין לא באה לה ולא נתחללה בביאתו. ואם אנשים הללו שנתקדשו לכהנים בעבירה נתרמלו או נתגרשו, נתעלמנו, נתגרשו עם מן הנישואין, שכבר נפסלו ונעשו חללות בביאת אבירה, הרי הן פסולות לכהונה. שאם היא בת כהן לא תוכל יותר בתרומת בית אביה, וכן אסורות להינשא לכהונה, כיוון שנעשו חללות, מחוללות מן הכהונה. ואם נתרמלו או נתגרשו מן האירוסין, כיוון שלא נבעלו ולא נעשו חללות, כמו שאכן מדייק את הגמרא לקמן בדף נונטט עמוד א' ממשנתנו, שרק בביאת אבירה היא נעשית חללה ולא בקידושי אבירה לחוד, הרי הן כשרות לכהונה, והיינו שבנתגרשו הכוונה, שאם היא בת כהן היא מותרת לאכול מתרומת בית אביה. שהרי להינשא לכהונה היא כבר אסורה, ככל גרושה שאסורה להינשא לכהן. כנאמר, ואישה גרושה מאישה, לא ייקחו. ולכן יש לפרש את כוונת המשנה שנתגרשו מן האירוסין, היינו בבת כהן שלא נפסלה מלאכול בתרומת בית אביה. כך מפרש רשי וכן התוספות בדיבור המתחיל מן האירוסין. ובנתרמלו, אם הן מתעלמנו, הן מותרות להינשא לכהונה. לא היה משנה שלנו בדף נ"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא שבה מבוארים טעמיהם של התנאים החולקים במשנה. תניא אמר רבי מאיר, שהוא התנא קמא של משנתנו, יש קל וחומר שממנו לומדים שאישה מתקדשת לכהן בעבירה אינה אוכלת בתרומה בשעת האירוסין. ומה קידושי רשות כגון ישראל שקידש בת ישראל שאין איסור בקידושין הללו, אין מאכילין. בתרומה, שהרי אשת ישראל ודאי אינה אוכלת בתרומה. קידושי עבירה כגון אלו ששנינו במשנתנו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן אדיוט לא כל שכן שלא יאכילו בתרומה, ואף שעדיין לא נעשית חללה, לא נעשית מחוללת מן הכהונה, אמרו לו, רבי אלעזר ורבי שמעון החולקים עליו, לא, אי אפשר ללמוד מקל וחומר זה, כיוון שיש לפרוך אם אמרת בקידושי רשות שאין מאכילים בתרומה, שכן, אין לו כוח לישראל להאכיל בתרומה אף במקום אחר, שהרי ישראל אינו מאכיל בשום פעם את אשתו בתרומה. תאמר שהוא הדין בקידושי עבירה, והרי בכהן שקידש בעבירה מצינו, שכן יש לו כוח להאכיל את אשתו בתרומה במקום אחר, כגון, אם הכהן יקדש אישה שלו בעבירה, יש לו כוח להאכילה בתרומה, כמו כל כהן שמאכיל את אשתו בתרומה. ולכן אי אפשר ללמוד קל וחומר מקידושי רשות, שקידושי כהן בעבירה לא יאכילו בתרומה. מביאה הגמרא שיש עוד דוגמה של קידושי כהן בעבירה שלא נשנתה במשנה, וגם בה נחלקו רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון. אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה בשמו של רבי הושעיה, פצוע דקה שאסור לישא בת ישראל, כנאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק ב', לא יבוא פצוע דקה וכרות שופחה בקהל השם. ורש"י מפרש שנפצעו, שנדקעו ביצים שלו. פצוע דקה שהוא כהן שקידש את בת ישראל, והרי בשעת האירוסין משתמרת לביאת אווירה דאורייתא. האם היא יכולה לאכול בתרומה בשעת האירוסין כשהגיע הזמנה להינשא? בנו בנידון זה למחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון שבמשנתנו. רבי מאיר דאמר שהמשתמרת לביאה פסולה מדאורייתא לא אכלה בתרומה, ולכן אוסר לאלמנה המאורסת לכהן גדול או גרושה וחלוצה המאורסת לכהן אדיוט לאכול בתרומה כשהגיע הזמנה להינשא ועדיין לא נישא. ממילא ענמי, בת ישראל המאורסת לפצוע דקה לא אכלה בתרומה, כיוון שהיא משתמרת לביאה אסורה מן התורה. אבל לרבי מאיר ורבי שמעון דאמרי, שהמשתמרת לביאה פסולה מדאורייתא כן אכלה בתרומה, כיוון שהיא קניין כספו ובשעת האירוסין עדיין אינה חללה, ומתירים לאלמנה המאורסת לכהן גדול וגרושה וחלוצה המאורסת לכהן אדיוט לאכול בתרומה כשהגיע הזמנה להינשא ועדיין לא נישאת. הנמי, בת ישראל המאורסת לפצוע דקה כהן, אכלה, אוכלת בתרומה. מכיוון שבשעת הקידושין היא קניין כספו של הכהן, הרי היא אוכלת בתרומה כשהגיע הזמנה. והרי עדיין לא נבעלה לו ולא נעשית חללה. ומה שהיא משתמרת, דהיינו שהיא ממתינה לביאה פסולה, אינו פוסלה מלאכול בינתיים בתרומה. מקשה הגמרא ממאי, מניין לנו לומר לרבי אלעזר ורבי שמעון, שיאכיל כהן פצוע דקה בת ישראל המאורסת לו בתרומה? הרי יש לדחות ולומר, דילמה, אולי עד כאן לא כאמרי רבי אלעזר ורבי שמעון ההתם במשנתנו שכהן מאכיל את ארוסתו בעבירה בתרומה, אלא משום דיש לו לכהן זה כוח להאכיל את אשתו בתרומה במקום אחר, כגון, אם כהן זה יישא אישה שאינה אסורה עליו, הרי הוא יאכילה בתרומה, אבל אחא בכהן פצוע דקה דאין לו כוח להאכיל בתרומה במקום אחר, שהרי הוא אסור בכל אנשים שבעולם? לא. אז אפשר לומר שגם רבי אלעזר ורבי שמעון יודו שאינו יכול להכיל את ארוסתו בתרומה, ואפילו שעדיין לא ניסית ולא נעשית עדיין חללה. וכי תאם השם תרצה לומר, אך הנמי, שאכן מצינו בכהן פצוע דקה שיש לו כוח להכיל בתרומה, כגון בנשא אישה שהיא בת גירים, ונאמר שסובר רבי הושעיה, שקהל גירים לא נקרא קהל ומותר כהן פצוע דקה לישא אישה בת גירים, ואם כן הוא נושאה בהיתר ולכן יכול להכילה בתרומה, ולכן כהן פצוע דקה יאכיל תרומה גם את ארוסתו בת ישראל. אי אפשר לומר זאת. והמי באיה באיה לרבי יוחנן מרבי הושעיה. ואת השאלה הזו שאל רבי יוחנן מרבי הושעיה, ומובא לאלן בגמרא ששאל אותו האם כהן פצוע דקה שנשא בת גרים יכול להאכילה בתרומה או לא, ולא פשיט לי. ולא פשט רבי הושעיה את השאלה הזו. הרי שרבי הושעיה יסתפק בדין הזה. ואם אכן רבי הושעיה הסתפק בזה שייתכן ואינו מאכיל אישה בת גירים בתרומה, אם כן איך סובר רבי הושעיה שכהן פצוע דקה שקידש ישראלית. לרבי אלעזר ורבי שמעון היא אוכלת בתרומה, והרי לא מצינו שיש לכהן כזה כוח להאכיל תרומה במקום אחר. תרץ את הגמרא איתמר נאמר, אביי אמר שרבי הושעיה סובר שלרבי אלעזר ורבי שמעון כהן פצוע דקה שקידש בת ישראל או אוכלת בתרומה, הואיל ומצינו שיש לכהן פצוע דקה כוח להאכיל תרומה במקום אחר, שמאכילה בתרומה את אשתו שהייתה נשואה לו קודם שנעשה פצוע דקה בלא ידעה, אם לא בא עליה מי שנעשה פצוע דקה, שעדינו שכהן שנשא בת ישראל והרי היא אוכלת בתרומה תחתה ואחר כך נעשה פצוע דקה, אם בא עליה מי שנעשה פצוע דקה הרי פסלה בביאתו ואינה אוכלת עוד בתרומה, אבל אם לא בא עליה מי שנעשה פצוע דקה הרי היא ממשיכה לאכול בתרומה. ורבה אמר שרבי הושעיה סובר של רבי אלעזר ורבי שמעון כהן פצוע דקה שקידש בת ישראל אוכלת בתרומה, הואיל ומצינו שכהן פצוע דקה יש לו כוח להאכיל בתרומה במקום אחר, שהרי מאכילה בתרומה בעבדה ושפחותיו הכנעניים של כהן שאוכלים בתרומה, וגם אם הכהן פצוע דקה הוא מאכיל את עבדה ושפחותיו הכנעניים בתרומה. וסובר רבי הושעיה של רבי אלעזר ורבי שמעון, אם כהן פצוע דקה קידש בת ישראל יאכילנה בתרומה, הואיל ומצינו שיכול להאכיל בתרומה במקום אחר והיינו בעבדה ושפחותיו הכנעניים. כמו ששנינו להלן במשנה בדף עין עמוד א', פצוע דקה וקרות שופחה הן ועבדיהן יאכלו בתרומה, והטעם שהפצוע דקה הוא כהן ולא נתמעט מאכילה תרומה, ולכן יכול לאכול ולהאכיל את עבדיו בתרומה. ומבאר את הגמרא שאביי לא אמר כתירוצו של רבא, משום שקניין דאישות, כהן פצוע דקה שקידש בת ישראל הרי קנויה לו קניין אישות, מקניין אישות ילפינן, עדיף ללמוד את דינו מכהן פצוע דקה שמאכיל את אשתו הנשואה בתרומה אם לא בא עליה אחר שנעשה פצוע דקה, שאף היא קנויה לו קניין אישות, ולא ילפינה לקניין דאישות לכהן שקידש אישה מקניין דעבדים, מכהן פצוע דקה שמאכיל עבדיו בתרומה שהם קנויים לו בקניין של עבדים. כי אכילת תרומה של אשת כהן אינו כמו אכילת עבדה ושפחותיו של הכהן, שהאישה אוכלת מצד עצמה, מה שאין כן עבדים אוכלים רק מצד קניין האדון. כך מסביר בקובץ הערות. ורבא לא אמר כתירוצו של אביי, מכיוון שהוא סובר שאין להביא ראיה ממה שמצינו שכהן פצוע דקה ממשיך להאכיל את אשתו הנשואה תרומה גם לאחר שנעשה פצוע דקה, אם לא בא עליה. משום דשי ניאתם שכבר אכלה תחתיו כשהיה בריא קודם שנעשה פצוע דקה. לכן היא ממשיכה לאכול תרומה גם אחרי שנעשה פצוע דקה, אבל לא מצינו שיש לו כוח להאכיל בתרומה אחרי שנעשה פצוע דקה את מי שעד עכשיו לא הייתה יכולה לאכול בתרומה. ולכן הביא רב הראיה מהעבדה ושפחותיו הכנעניים, שאף אם יקנה עבד ושפחה אחרי שנעשה פצוע דקה, מאכילם בתרומה. ומשיב אביי לטענתו של רבא, שטענת שכבר אכלה לא אמרינן. היינו, שאין לומר שמכיוון שכבר אכלה לכן תמשיך ותאכל בתרומה, אף אם אין לו כוח להאכיל כעת בתרומה. ולכן אם מצינו שממשיכה לאכול בתרומה אף אחר שנעשה פצוע דקה, הרי זה נחשב שמצינו שכהן פצוע דקה יש לו כוח להאכיל בתרומה במקום אחר. דהי לא תימה אחי, אם לא תאמר כך אלא תאמר שאכן הסברה שכבר אכלה קיימת, ומכיוון שהיא כבר אכלה בתרומה לכן היא ממשיכה לאכול בתרומה, אף שכעת כבר אין כוח ביד בעלה לאכילה בתרומה, אם כן צריך להיות הדין שבת ישראל שניסית לכהן ואכלה בתרומה ומית ובעלה כהן מת, תיכול תאכל בתרומה גם לאחר מיתתו, כיוון שהיא כבר אכלה בתרומה. ואת זה לא מצינו, אלא ברגע שמת בעלה הכהן היא מפסיקה לאכול בתרומה, אלא על כוחך שאם כעת אין כוח ביד בעלה לאכילה בתרומה, היא לא יכולה להמשיך ולאכול מכוח זה שכבר אכלה בתרומה. ורבה מיישיב על כך רבה שאין לה קשות ממה שמצינו שבת ישראל שניסית לכהן והכהן מת, שאינה ממשיכה לאכול בתרומה, משום שעתם כשמת בעלה הכהן פקע קנייני, נפקע ממנה קניינו של הכהן ואינה אשת כהן, ולכן אינה ממשיכה לאכול בתרומה. אבל אחר כאן באשת כהן בריא שנעשה פצוע דקה, לא פקע קנייני, לא פקע קניינו של הכהן, והרי היא קניין כספו שראוי לאכול בתרומה. ולכן לא אמר רבא כאביי, משום שאף אם מצינו בכהן שנעשה פצוע דקה שאשתו ממשיכה לאכול תרומה, אי אפשר ללמוד מזה לפצוע דקה שקידש עכשיו אישה שארוסתו תאכל בתרומה. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו עם הצגת ארבע שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום החזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מאימתי אוכלת אשת כהן בתרומה מדאורייתא או מדרבנן? שאלה שנייה, מאיכן לומדים שאשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה? שאלה שלישית, מה הדין אלמנה שנתארסה לכהן גדול עניין תרומה ומה הדין כשמת ומדוע? והשאלה האחרונה, אשת כהן שנאנסה משום מה הלקה עליה בעלה ומנהלן. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו להיום, א' באייר, ב' דראש חודש אייר, תשפ"ב, ב' יום שני בשבוע. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, את דף נ"ו במסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, ב' באייר, תשפ"ב, ונלמד את דף נ"ז במסכת יבמות, השתבח שמו הגדול לאדלי, קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אור התורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך, וקיץ מלא בריאות גופה ונאור המעליה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.